מועד קטן, דף י' א', מתחילים בעזרת השם, שלוש שורות מלמעלה, במילה רב. אליהו הנביא זכור לטוב מספר, בספר תנא דבי אליהו זוטא, פרק י' ד'. פעם אחת הייתי מהלך ממקום למקום, ומצאני אדם אחד עם הארץ, שלא היה בו לא מקרא ולא משנה. ומה היה מתעסק? ליצנות, היה מתלוצץ ומלעיג בדברים. הוא בא כנגדי. אומר אליהו הנביא, אמרתי לו, אתה לא לומד תורה? בני, אחרי 120, אחר אריכות ימים ושנים טובות, כשאדם מגיע לעולם הבא, שואלים אותו, האם עסקת בתורה? מה אתה משיב לאביך שבשמיים? ליום הדין. אותו אדם לא היה נראה שהוא נבהל, ואמר לי, רבי, יש לי דברים שאני משיבו. יש לי תשובה לענות, למה לא למדתי תורה? בינה ודעת לא נתנו לי מן השמיים שיקרא ושישנה. לא היה לי אפשרות להבין דברי תורה. אמרתי לו, בני, כך מספר אליהו הנביא, שאלתי את האדם ההוא, תגיד, אתה מתפרנס? בוודאי. מה מלאכתך? אמר לי, צייד דגים אני. אני מתפרנס מלדוג דגים, לשווק אותם. אמרתי לו, בני, לדוג דגים זה אומנות לא פשוטה? מי לימדך ואמר לך שתביא פשטן ותארגהו במצודות, תארוג את החוטים, תעשה מהם מצודות, ותשליחהו לים ותעלה הדגים מן הים. מי לימד אותך את החוכמה והאומנות הזו? יש לך חוכמה בינה ודעת. נתנו לך משמיים חוכמה. אתה רואה שאתה יכול לעשות מצודות של דגים? אמר לי, רבי, בזה נתנו לי בינה ודעת מן השמיים, אבל דברי תורה אני לא מבין. אמרתי לו, דברי תורה הרבה יותר פשוט להבין מלהבין עניינים של מלאכה, של אומנות. ומה להביא פשטן ולהרוג מצודות ולהשליך לים ולהעלות דגים מן הים, נתנו לך בינה ודעה מן השמיים. לדברי תורה שכתוב בה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. התורה מעידה שכל יהודי, אם הוא מאוד רוצה, יכול להבין דברי תורה. כי קרוב אליך הדבר מאוד. וכי לזה לא נתנו לך בינה ודעה מן השמיים? לשמוע דברים כאלה מאליהו הנביא, מיד היה מרים קולו ובוכה ומתענח. יש מבארים שהוא מאוד נשבר מזה, מאוד התייאש. בא אליהו הנביא עכשיו לחזק אותו. אמרתי לו, בני, אל יירא לך. אתה לא היחיד. תסתכל מסביב. כל שאר בני אדם באי עולם, הם משיבים תשובה זו. באמת, הם באים לעולם הבא. שואלים אותם, למה לא למדתם תורה? הם משיבים את התשובה, לא היה להם בינה ודעת. הם לא הצליחו להבין. לכן הם יצאו ועזבו את הלימוד. הם ניסו ולא הצליחו. ושואלים אותם על אותו עניין שהם עוסקים בו, על מלאכתם. ומעשיהם מוכיחים עליהם. אתה לא היחיד. עד היום היית דג דגים בים. עכשיו תדע שאתה באותה ספינה ביחד עם כולם, כמו שאומרים. כולם באותה ספינה. כולם בטוחים שהם יכולים לא ללמוד תורה, כי אין להם את ההבנה בדברי תורה. אבל זה לא נכון. כי אם אדם מתאמץ, מתעקש ומשקיע, כל אחד יכול להבין דברי תורה. אותו אדם היה עושה רשתות ומצודות לצוד בהם דגים. זאת הייתה אומנותו. האם היה מותר לו לקשור את אותם הרשתות, להרוג את אותן המצודות בימי חול המועד? מביאה הגמרא שרב התיר. רב שרה, הוא התיר לחייא בר אשי, כנראה הוא גם כן היה צייד שדג דגים, הוא התיר לו למגדל או הרי לעשות מצודה שצדים בה דגים בימי חול הדמועדה, בימי חול המועד. מה הייתה מה? למה הוא התיר? כי לעשות מצודות של דגים, מעשה הדיוט הוא. לא צריך להיות אומן גדול בשביל זה. אגב, מהמעשה של אליהו הנביא, שאיתו פתחנו את השיעור, אנחנו רואים שדברי תורה, להבין אותם, גם אדם שהוא פחות מלא אומן, מה שנקרא הדיוט, גם פחות מזה יכול להבין דברי תורה. כי באמת אותו אדם לקח לעצמו אומנות שלא צריך להיות אומן בשביל זה. כמו שהגמרא כאן מביאה של לעשות מצודה שצדים בדגים, זה בסך הכל מעשה אדיוט. אז אם כן, ללמוד תורה זה עוד יותר אמור להיות פשוט, בפיך או בלבבך לעשותו. אבל לגדול איזלי, רשתות של חוטים שיש להם תוך, שיש להם אפשרות עם בית קיבול, כמו כלי, שבהם צדים עופות, זה אסור לעשות בימי חול המועד. למה? מה הייתה מה? כי לעשות את הרשתות האלה, זה כן מעשה אומן הוא, זה יותר מורכב. היית עושה צורה של בית קיבול, זה יותר מרשתות רגילות שדגים בהם דגים, שלא צריך להיות להם צורה. מספרת הגמרא, רב יהודה התיר שרה לעמי, שהיה עושה תנורים, עמי תנורה, לעשות תנור חדש בחול המועד, למגדל תנורי. וכן, רב יהודה התיר לרבא בר אסבי לעשות נפה, שמנפים בקמח, למגדל מהולטה. שואלת הגמרא, איני? וכי זה באמת ככה שמותר לעשות תנור חדש בימי חול המועד? ועתני רבא בר שמואל ושנה ברייתא, ושבין שאין גודלין תנור לכתחילה. עונה הגמרא, תלוי מתי, לא קשיא. רב יהודה שהתיר לעשות תנור בחול המועד כאן בימות החמה, כמו למשל פסח, שזה עדיין זמן של חום, שלא יורדים בו גשמים, וכשאתה בונה תנור מחרס, הוא מתייבש מהר מהחום, ואתה יכול לאפות בו מצות, פת, בימי החול המועד עצמם, לצורך החול המועד, ולכן זה מותר. כאן, הברייתא שאוסרת, מדובר כשהמועד חל בימות הגשמים, שהמזג אוויר קר, כמו בחג הסוכות. אז, בהרבה מהשנים, כבר יש מזג אוויר קריר יותר, גשמים, ואם תלך ותבנה תנור מחרס, בגלל שזה מזג אוויר יותר קר ופחות מייבש, התנור לא יתייבש בשביל חול המועד, ולא תוכל לאפות בו בחג הסוכות, בימי חול המועד סוכות, אז בסך הכל אתה מקים תנור לימים של אחרי חול המועד, זה אסור. כי הטרחה היא לא לצורך הרגל, זה אסור. אומרת המשנה, עושין מעקה לגג, גדר כזאת, לגג, וכן למרפסת. היה מין דרך כזאת שהיו עולים אליה מקומת קרקע, מה שנקרא, מלמטה, מהחצר, היו עולים למין מרפסת כזאת, שלאורך המרפסת היו פתחים כדי לעלות לקומה השנייה. היום יש חדרי מדרגות, מה שנקרא, ובתוך הבניין עצמו יש את המדרגות להיכנס לקומה השנייה. בזמנם זה היה מבחוץ לבניין, היה מין מרפסת כזה, שביל, שדרכו הם נכנסים ל כניסות בקומות העליונות. זה גם יכול להיות מן הסתם מרפסת רגילה, שבימי חול המועד מותר לעשות מעקה כזה לגג או למרפסת, אבל בתנאי שזה מעשה אדיוט, אבל לא מעשה אומן. מה מבארת מה זה מעשה אדיוט בשני הסברים. הלכה נוספת, שפין את הסדקין. רש"י מבאר שזה מדבר בתנור. אם יש סדק בתנור, מותר לתוח אותו בתית כדי לסתום את אותם סדקים. רש"י על הריף שבסוף הגמרא שם יש גרסה נוספת של רש"י, שם הוא מבאר שמדברים כשרוצים לאטום את הגג. אז איך מותר לסתום את אותם סדקים? רק בשינוי, לא מעשה אומן. איך? הוא מעגילין אותו במעגילה. מותר לסתום את אותם סדקים. הגמרא במסקנה אומרת שזה כאין מעגלה, כמו על ידי כלי. כלי שמתגל, כזה מין, כמו שמתגלגל כזה, כמו גלגל, שאיתו מחליקים את הטיח. אז לעשות את זה כמו על ידי מעגלה, ביד, שהוא ככה מכה עם היד על התנור לסתום את הסדקים, וברגל שהוא בועט ברגל על הקרקע של התנור לסתום את הסדקים. אפילו שהוא עושה את זה כמו שעושים על ידי כלי שנקרא מעגלה, מותר. אבל לא יתוח את אותם סדקים בכלי שהוא מעשה אומן, שהיה נקרא מחלציים, שזה עשוי כמו רגל כזאת מעץ, שאיתה היו תחים בצורה מעשה אומן את אותם סדקים. זה אסור. הלכה נוספת. הציר, שזה הציר שבצידי הדלת, בזמנם, איך היו מחברים את הדלת למשקוף? אז זה לא כמו היום שמחברים את זה לצידי המשקוף, אלא היו מחברים את זה עם ציר מלמטה לאסקופה, ולמעלה, היום אולי קוראים לזה משקוף, אבל קורה שמעל המשקופים, למעלה וללמטה. אז הציר זה החלק הבולט מעל ומתחת לדלת, שהוא נכנס לתוך האסקופה והמשקוף למעלה. אז אם הוא נשבר, מותר לתקן את זה בכל המועד. למה? כי הוא לא יכול לשאיר את הדלת פתוחה. יכולים להיכנס חלילה גנבים, מסוכן, זה מפסד, יכול להיות הפסד. וכן, הצינור, זה החור שבאסקופה שבדלת, כנראה שהיו תוכבים שם מין צינור, משהו כזה מין שהיו עושים חור ותוקים שם כזה מין צינור, שבתוך הצינור היו שמים את הציר של הדלת. היה מסתובב שם על הצינור הזה. אם הוא נשבר, מותר לתקן אותו בימי חול המועד. וכן הקורה, יש את שני המשקופים, ויש את המשקוף למעלה, זה הקורה. והמנעול והמפתח שנשברו, מתקנם בחול המועד. ובלבד שלא יניח מלתקן את כל הדברים האלה באמצע השנה, כי הוא יודע שבימי חול המועד יהיה לו זמן. שלא יתכוון לעשות מלאכתו במועד. הלכה נוספת, וכל כבשים, כמו דגים ודברים שכובשים אותם במלח, אז אם עושים את זה, כבישה מהירה שאפשר לאכול אותם כבושים ממש בימים הקרובים, שהוא יכול לאכול מהם במועד, הוא כובש את זה בתחילת ימי חול המועד, ועוד במהלך ימי חול המועד יוכל לאכול מהכבשים האלה, כובשם בחול המועד לצורך המועד. ההלכה הראשונה שלמדנו במשנה, שעושים מעקה לגג ולמרפסת, בתנאי שזה מעשה אדיוט ולא מעשה אומן. מביאה הגמרא שני הסברים היחידה ממעשה אדיוט. הסבר ראשון, רב יוסף אמר, בהוצה, ענפים של דקל של תמר, ודפנה, עץ דפנה, שהוא מחבר אותם עם הענפים של הדקל. דרך שנייה, במתנית התנה, איך עושים מעשה אדיוט? צר בצרור, הוא פשוט מעמיד אבנים אחד על השני, ואינו תח את אותם אבנים בטיט. אז הוא עושה את המעקה, מעשה אדיוט. למדנו במשנה שאם יש סדקים בתנור, או לפי ביור אחר, סדקים בגג, שפין את הסדקים, סותמים אותם, ומעגלין אותן, אז היה כתוב במשנה במעגילה, שזה כלי כזה מין גלגל כזה שאיתו מחליקים את הטיט כדי לסתום את הסדקים, ביד וברגל. אז בהתחלה הגמרא הבינה שבמעגלה גם אפשר, לא רק ביד וברגל. אז אם אתה מחדש, אשתא במעגלה אמרת שרי שמותר על ידי כלי, אז לעשות ביד וברגל, שזה בוודאי לא מעשה אומן, מבעיה, אבל המשנה צריכה להשמיע שמותר. אם על ידי כלי מותר, כל שכן ביד וברגל מותר, שזה הרבה פחות מעשה אומן. תרץ את הגמרא נכון. באמת אם היה כתוב שאפשר במעגלה, לא היו צריכים להתיר על ידי יד או רגל. מה שכתוב שבמעגלה מותר, זה לא שבאמת על ידי כלי מעגלה מותר, אלא ביד ורגל, ולעשות כל כך מעשה אומן, שיראה כאילו עשו את הטיח הזה במעגלה, זה מה שמותר. אחי כאמר, שפין את הסדקין ומעגלין אותם, כי אין מעגלה, אבל על ידי בעיטה ביד וברגל, שזה נראה כאילו תחו במעגלה, אבל במעגלה ממש עשו. וכן, אבל לא במחלציים, שזה סוג כלי שעשוי מעץ בצורה של רגל, שתחים איתו את ה... סותמים איתו את הסדקים בצורה הרבה יותר מעשה אומן, זה כל שכן שעשו. הלכה נוספת למדנו במשנה, שאם הדלת וכל הסובב את הדלת, שזה כולל את הציר והצינור והקורה והמנעול והמפתח שנשברו, מתקנם בימי חול המועד. מותר לתקן מנעול ומפתח ממתכת אפילו? ורמין היא. המשנה אומרת שיוחנן כהן גדול תיקן תקנה חדשה בימי חול המועד. עד ימיו של יוחנן כהן גדול, אז חרשי נחושת וברזל היה הפטיש שלהם מכה בירושלים אפילו בימי חול המועד. איך היו עושים מלאכה בימי חול המועד? דבר שהוא הפסד, מה שנקרא דבר העבד. עד ימיו היו מקים עם גרזנים, עם קורנס, ממש, אפילו במתכת, שזה עושה קול גדול. אם זה דבר העבד, היה מותר. תדייק מכאן, שכשיוחנן כהן גדול הגיע, הוא גזר לבטל. למה? זה זלזול במועד, היה קול מדי גדול, זה היה נראה שעושים מלאכה, כמו יום חול רגיל. לא הרגישו קדושת המועד בירושלים. אז מי ימיו ועלה זה נאסר. אז למה במשנה מותר? רק עד ימיו אין היה מותר לתקן את המנעול והמפתח שהיו עשויים ממתכת. אבל מכאן ואילך לא, אז איך המשנה מתירה? מביאה הגמרא קודם כל ניסיון ראשון לתרץ והגמרא דוחה, ואז מביאה שלושה תירוצים שהם מתקבלים. הניסיון הראשון לתרץ לא קשיא, כאן מה שיוחנן כהן גדול עשר זה במנעול ברזל, שהנפחים צריכים בשביל לתקן אותו פטיש ולעשות כל רעש גדול, אדיר וחזק, בדנפחי של הנפחים, זה אסור. המשנה שלנו כאן שהתירה לתקן מנעול במועד, מדובר במנעול דנגרי של נגרים, מעץ, שלתקן אותו לא עושה רעש כל כך גדול, אבל הגמרא מיד דוחה את התירוץ הזה, מתקיף לרב חיסדא, הרי חכמים כשמתקנים תקנות, הם לא מתקנים, שמע, אם זה ברעש, ברמת כל הזאת, זה אסור, אבל אם זה בדציבלים נמוכים יותר, זה יהיה מותר, לא באים לחלק בגובה וברעש, בגובה של הכל. אם הם תקנים שאסור דבר שעושה קול, אז כל דבר שעושה קול אסור, גם אם זה קול חלש יותר. מתקיף להבחיש חיסדא, יאמרו אנשים, קל הרבה אסיר, קל הזאת הרשערי, קול גדול אסור, קול חלש מותר, איפה תקבע את הרמות של הקול, זה דבר שחכמים בדרך כלל לא עושים. אלא מביאה הגמרא שלושה תירוצים אחרים. למה במשנה שלנו התירו לתקן מנעול ומפתח בחול המועד, ויוחנן כהן גדול אסר לתקן דברים שצריכים קורנס או גרזן וכדומה. יש הבדל. תירוץ ראשון מביא רב חיסדא. אמר רב חיסדא לא קשיא. המה שהמשנה מתירה במגלי, מסור, לא על ידי גרזן, שהוא לא עושה קול. מה שיוחנן כהן גדול עשה זה בגרזן שמשמיע קול בחצי עיני. זה ההסבר של רב חיסדא. רב פאפה מביא חילוק אחר. הוא אמר, כאן המשנה שמתירה מדובר קודם הגזרה. מה יש פה לא להבין? זה היה לפני הגזרה של יוחנן כהן גדול, והמשנה נשארה במקומה. וכאן המשנה שמביאה את התקנה של יוחנן כהן גדול, זה לאחר הגזרה. רב אשי אמר את ההסבר השלישי והאחרון, מה שיוחנן כהן גדול אסר, זה דעתו של רבי יהודה, שבדף י' ב' הגמרא מביאה שהוא סובר, שגם כשיש פה דבר שאם לא תתקן אותו, יהיה פה דבר העבד, יהיה הפסד. כאן חייבים לתקן את המנעול כדי שגנבים חלילה לא ייכנסו. אבל תצטרך לעשות את זה בשינוי, כך סובר רבי יהודה. ומה שהמשנה שלנו מתירה לתקן מנעול ומפתח, במי יכול למועד את דעתו של רבי יוסי, שהוא סובר שהוא לא צריך לעשות שינוי, כשאתה בא לעשות מלאכה בכל המועד לצורך דבר העבד, לצורך דבר שיכול להיות בו הפסד. דאמר רבי יצחק ברב דימי, מן תנא, מי הוא התנא שסובר שכשאתה עושה מלאכה בכל המועד, צריך לעשות שינוי מהדרך הרגילה שעושים את אותה מלאכה, אפילו שאתה עושה במועד בדבר העבד, זה לא כמו דעתו, זה לא כמו רבי יוסי. כי לפי רבי יוסי, כשאתה עושה מלאכה לצורך דבר העבד, אתה יכול לעשות את זה כדרכך, בלי שום שינוי. אלא כמו דעתו של רבי יהודה, שאפילו אם אתה עושה מלאכה בכל המועד, כי יש כאן דבר שאם לא תעשה את המלאכה, זה יהיה דבר העבד, צריך לעשות שינוי. אמר רבינה, כמו מן, מדלינה נעידנה, אנחנו מגביעים, קוויותא דדשא, קורת עץ שעל הפתח, אנחנו מגביעים ומחברים אותו. יש הרי את שתי המזוזות, מה שהתורה קוראת לזה, ואת המשקוף למעלה. כאן מה קוראת לזה קורה? מה שנמצא מעל שני הצדדים של המשקוף, המשקוף העליון, אם הוא היה קבוע במסמרים והוא נפל. כמו מי אנחנו מחברים בחזרת המשקוף הזה וקובעים אותו במסמרים? בכל הדמועד הבאים יכול למועד בלי שינוי, כמו מן, כמו רבי יוסי, שדבר העבד, כמו כאן, להשאיר את הפתח של הבית פרוץ, זה דבר העבד, זה הפסד, יכולים חלילה להיכנס גנבים, אז מותר לעשות תיקון אפילו בלי שום שינוי בימי חול המועד. במשנה למדנו שכשאדם כובש במלח כבשים שתוך כמה ימים הם יהיו מוכנים, אז מותר בימי תחילת ימי חול המועד, כבשים שהוא יכול לאכול בהמשך ימי חול המועד, כובשם בתחילת ימי חול המועד. כי זה לצורך המועד. מספר את הגמרא, היה פעם שבסמוך לבאי, מקום שנקרא לבאי, היה נהר שקראו לו בדיטה. ועשו דרך, בני העיר לבאי עשו דרך לנהר בדיטה, שהמים של הנהר ישפכו החוצה. כי במים האלה גם היה הרבה דגים, הם רצו לצוד את הדגים לצורך חול המועד. אבל הייתה הצלחה גדולה מאוד. ובנהר בדיטה, שבסמוך למקום שנקרא לבאי, הוציאו את המים מהנהר בשביל הקברי, בשביל הדגים, והיו שם הרבה דגים. אז ככה, יש פה שתי לשונות, מה בדיוק היה שם? שני לשונות. לפי לשון ראשון, מה שהיה, שבאו האנשים ולקחו הרבה דגים. הזיל כולי אלמה, צוד והייתו קברי. לקחו הרבה דגים. הם התכוונו לקחת הרבה דגים לצורך חול המועד. לפי החזון איש, הם לקחו לא הרבה יותר ממה שצריך, הם לקחו כמה שצריך רק ברווח. קצת יותר ממה שצריך, כדי שיהיה ברווח, לא מצומצם. לפי המגן אברהם, הם לקחו הרבה מעבר למה שהם היו צריכים. רק מה? תשמע, אתה תביא הביתה סל מלא בהרבה דגים, ובבית אתה תבדוק, אולי הדג הזה ניקח, לא, אתה יודע מה, אני אקח את הדג הזה. אתה תוכל לבחור איזה דגים תיקח מתוך כמות גדולה של דגים, אז אם ככה גם כמות מעבר למה שצריך בכל המועד נקרא לצורך המועד. בכל אופן הם לקחו דגים לצורך המועד. ואחר כך נשאר להם. באו לשאול את רבא, כבוד הרב, האם מותר לנו עכשיו למלוח את הדגים? לא היה להם מקפיא. לא היה להם מה שלנו יש, אפשר להקפיא את הדגים, להשאיר את זה לאחרי כל המועד. אז היו מולחים את זה במלח, שזה מקיים למשך זמן ממושך. שאלו, האם מותר למלוח את הדגים האלה כדי שהם יתקיימו לאחרי כל המועד? שרה לאו רבה לממלח מנהיו. רבה התיר להם למלוח את מה שנשאר בשביל אחרי חול המועד, אפילו שאי אפשר עכשיו לאכול מהדגים האלה, כי זה כל כך יהיה מלוח שבחול המועד לא תוכל לאכול מהם. בכל זאת הוא התיר. אמר לי אביי, איך אתה מתיר למלוח דגים בחול המועד לצורך אחרי חול המועד? והרי במשנה שלנו התנן, מתי מותר לכבוש ולמלוח? דווקא כבשים שהוא יכול לאכול מהם במועד עצמם כובשם. אז רבא אמר לי, כיוון דמעיקר רק שהם בהתחלה לקחו את הדגים, הדת הדאכילה איתנו, הם רצו לאכול את זה בימי חול המועד. ועכשיו נשאר להם הרבה דגים, ואיש אביק לו, אם הם לא ימלכו את הדגים האלה, זה ילך לאיבוד, פס די. אז זה כמו פרקמטיה העבד דמי, זה כמו סחורה של דבר העבד שהתירו לעשות בחול המועד ושערי. כעת אנחנו נמצאים במצב שאם אתה לא תמלך את הדגים, יהיה הפסד. לצורך הפסד התירו, שלא יהיה הפסד. לשון שני, ואיקה דאמרי, שלפני שהבני המקום ליבאי הלכו לקחת את הדגים, באו לשאול את רבא אם זה מותר. שר אליהו רבא מיצד לצוא דגים, מיזל ללכת, והעיתויי להביא הרבה דגים, יותר ממה שהם יצטרכו בשביל ימי חול המועד. הרבה יותר. והוא ידע שהם לוקחים דגים גם לאחרי חול המועד, לפי הלשון הזה. והוא התיר להם למלוח את כל הדגים. אמר לי, אביי, איך? והענן כבשים שהוא יכול לאכול מהם, כובשם תנן. אני יכול למלוח, לכבוש, דווקא דגים ושאר דברים שכובשים אותם, אם אני מולח אותם ברמה כזאת של מלח, שגם אחרי שהם נמלחו, יש לי דרך לאכול מהם בימי חול המועד. אבל כאן, אלה כשכבשו את המלח, כבשו את זה בכל כך הרבה מלח, כדי שיתקיים להם לזמן מאוחר. וזה לא ראוי לאכול לכאורה בימי חול המועד עם המלח הזה. אז רבא אמר לי, הנינם הם איתך לי, גם הדגים האלה, כשמלחו אותם, אפשר לאכול אותם בימי חול המועד. לכן זה לא נקרא שהם עושים מלאכה לצורך אחרי חול המועד, כי כל מה שהם מלחו את הדגים, אותם דגים שנמלחו אפשר לאכול אותם בחול המועד. איך? אפשר לאכול עם כל כך הרבה מלח. אגב, איצצה בדוחק, אם הוא יוציא מהם את המלח, הוא ישטוף אותם אולי 60 פעמים במים. כמו המעשה שהיה עם שמואל ועם רבא בעצמו, גם כן היה מעשה כזה, כמו שנראה מיד בהמשך. כי עד שמואל עבדו לאישית אין איצצי. היה לו מאכל מאוד מלוח ושטפו את זה, זה אחד ההסברים. מה נקרא איצצי, ששטפו את זה, שיטין איצצי, 60 פעמים. וזה כבר נהיה ראוי לאכילה, והוא אכל, ורב עצמו, שהוא הורה את ההלכה, נהג כמו ההוראה של עצמו, הוא יקלה פעם לביתו של ריש הגלות, ראש הגולה, ריש גלותה, אבדלי, הביאו לו דג מלוח מאוד, שכדי להוציא ממנו את המלוחות, היית צריכים לשטוף אותו 60 פעם, שיטין איצצי ואכל. רב, יקלה לבי רב, לבי רב שפיר, רב, פעם הזדמן בימי חול המועד לביתו של אדם לא ידוע. היום בזמננו על כל פנים הוא לא ידוע. רב שפיר. ככה היה שמו. שפיר. רב הגיע, אורח חשוב. אז בביתו של רב שפיר הכינו בשבילו תבשיל מיוחד מאוד. מה היה התבשיל? הייתו לכמה היו. דג, ההוא כעברה. שהוא היה טילטה בישולה, שליש מבושל. טיל את המלחה, שליש מלוח, אבל שהורידו את המליחות שלו, וטיל את הטוויה, ועוד שליש סלוי באש. אז רואים מכאן שדג שהוא מלוח מאוד, אם אפשר על ידי 60 פעמים איצצי, כן, לשטוף את הדג, אתה מוציא ממנו את מלחו עד כדי כך שהוא ראוי לאכל, הוא ראוי לאכילה. לכן מה שמלחו את הדגים, בימי חול המועד, זה לא נחשב שעשית פה מלאכה לצורך אחרי חול המועד, כי אותם דגים שמלכו בחול המועד, היה אפשר לאכול מהם בימי חול המועד עצמו. עכשיו הגמרא מביאה פה רשימה של כמה אמרות שאמר רב, שהוא שמע אותם מדייג שדג דגים. האמרה הראשונה אמר רב, אמר לי, עדה שהוא ציידה, שהוא צד דגים. קברה, דג, סמוך למסרחי, אחרי שעובר זמן, מאז שצדו אותו, מאז שדגו אותו, שהוא כבר קרוב להתקלקל, מעלי, אז הוא מאוד מאוד מעולה. תוספות מביא, כאן, לא צריך להגיד באיזה דיבור המתחיל, כי יש כאן רק תוספות אחד בעמוד הזה, דיבור המתחיל קברה, מביא כאן דבר, שצריך להכניס אותו לתוך הראש, ושהוא יישאר בראש כל הזמן. כי זה דבר שחשוב לדעת אותו תמיד כשלומדים בגמרא. עניינים שקשורים לבריאות, רפואה, זה דברים שהיו נוגעים לזמנם. לזמן הגמרא, לזמן המשנה. זה לא דברים שצריכים, שתמיד נוהגים בזמננו גם. תוספות כותב כאן, היום תופסים סכנה לאכול דגים סמוך לזמן שמתקלקלים. זה מסוכן לאכול את הדגים אחרי שהם עומדים הרבה זמן. והוא מבאר על דבר נוסף שבהמשך פה מביאים שזה בריא, שמה נשתנו, התוואים השתנו, הטבע שונה היום ממה שהיה פעם. מה שפעם היה בריא היום יכול להיות מסוכן. כמו הרפואות שבשס, הרפואות שכתובים בהרבה מקומות בשס, שאם האדם יש לו חולי כזה חלילה, אז הרפואה שלו היא כך וכך וכך, ייקח את זה ויעשה עם זה ויעשה כך וכך. הרפואות האלה שבשס, היום הן כבר לא מועילות. השתנו התוואים, שאינם טובות בזמן הזה. כך כותב תוספות, מילים ברורות. זה חשוב לדעת. תוספות מסכת מועד קטן, דף י' א'. בכל אופן, אז בזמנם זה היה בריא. דבר נוסף ואמר רב, אמר לי עדה ציידה, אותו עדה שהיה צייד דגים. קברה את הדג תביה באחוה, תצלה אותו עם האח שלו, מלח. גם דג וגם מלח נמצאים, מקום גדילתם זה במים, בים. הם נבראו מהמים, אז הם אחים. אתה רוצה לצלות את הדג, תצלה אותו עם אח שלו, עם המלח, ששניהם גדלים במים. הסוכי, כשאתה מעלה אותו מהצליה שצלית אותו, שים אותו בתוך אבוע, באבא שלו. מי זה האבא של הדגים? המים. תשטוף אותו במים צוננים. הדגים נבראו מהמים, אז המים הוא אבא של הדגים. אז אתה צולה אותו עם אח שלו, עם המלח, אתה שוטף אותו עם אבא שלו, עם המים, ומייכלי בברי. כשאתה בא לאכול מהדג, תאכל אותו ביחד עם השומן של הדגים, שהוא כביכול בנו של הדג. אחר כך תשתה מים, ישתה עלי אבוע, תשתה מאביו של הדג, מהמים, אחרי שאתה אוכל דגים. ואמר רב, אמר לי עדה ציידה, שהוא היה צייד עופות, צייד דגים, סליחה. כעברה דגים, תחלי שחליים וחלבה חלב, לא ללכת לישון מיד אחרי שאכלו אחד מהשלושה דברים האלה, אלא לטעון גופה, שהאדם ילך לפני שהוא הולך לישון הרבה, שילך הרבה לפני שהוא הולך לישון, ולא לטעון פוריה, שלא ילך למיטה מיד אחרי שהוא אכל את אחד מהשלושה דברים האלה, או שתה, אכל ושתה, אכל דגים או שחליים ושתה חלב. ואמר רב, אמר לי עדה ציידה, שהצייד דגים, קברה דגים, תחלי שחליים, וחלבה חלב, אחרי שאכל או שתה מהם, עדיף שישתה מיה, מים, ולא שחרה, לא שחר. ואם הוא כבר שותה שחרה, אם הוא רוצה לשתות, לא מים, אלא או שחר או יין, עדיף שישתה שחרה ולא חמרה. כי לשתות יין אחרי אחד מהדברים האלה, זה פחות טוב. הדרן הלך. פרק הראשון, מסכת מועד קטן, פרק משכין בית השלחין. מחיל אל חיל, אנחנו עוברים לעסוק בפרק השני במסכת מועד קטן, פרק מי שהפך. הפרק שלפנינו ממשיך לעסוק בהיתר לעשות מלאכה בימי חול המועד במקום הפסד, או אם יש חשש של הפסד. היתר נוסף לעשות מלאכה בימי חול המועד, אני, שאין לו כסף לקנות אוכל, מותר לו ללכת לעשות מלאכה, להסתכר כדי שיהיה לו מאות לקנות אוכל לימי חול המועד. בנוסף, בפרק שלפנינו נעסוק בתנאים ובפרטים כשהתירו לעשות מלאכה בחול המועד, באיזה אופן התירו. בנוסף, בדרך אגב, גם מדברים פה על דיני אבל, שגם הוא אסור במלאכה, בדומה לאיסור עשיית מלאכה בימי חול המועד. אומרת המשנה, הסדר, הדרך, איך בזמן התנאים היו עושים שמן זית, היו אוספים את כל הזיתים, אבל הזיתים, כשהם תולשים אותם מהעץ, הם קשים, הם מרים, הם לא ראויים שיעשו מהם עדיין שמן. לכן היה הדרך לשים אותם בכלי, לצופף אותם בתוך הכלי, שנקרא מעתן אותו כלי, עד שמתחממים, מזיעים ומתרככים. לאחר מכן היו בודקים אותם והופכים אותם כדי לראות אם הם כבר התרקחו. אחרי שהפכו אותם ואחרי שהם התרקחו, היו חייבים היה להכניס אותם לבית הבד אם לא הייתם מכניס אותם מיד לבית הבד, הם היו יכולים להתקלקל. ואז מכבידים בבית הבד עם קורת בית הבד על הזיתים, ואז היה יוצא מהם השמן. לאחר מכן היו מוציאים את הזיתים שנשארו, תוכנים אותם, ואז מכבידים עליהם שוב עם קורת בית הבד פעם שנייה. אומרת המשנה, מי שהפך את זיתיו, הוא כבר הכניס אותם לתוך הכלי, והם כבר התרקחו, והוא הפך אותם כבר. ואם הוא עכשיו לא יכניס אותם לבית הבד, הם יופסדו והתקלקלו. והוא לא הספיק לשים את הזיתים בבית הבד, ושנזכה להיבדל לחיים טובים וארוכים, אנחנו וכל משפחותינו, הראו אבל. נפטר לא עלינו אחד מהשבעה קרובים שלו, או אביו, או אמו, אחיו, אחותו, בנו, ביתו ואשתו. ובימי אבלות הוא אסור בעשיית מלאכה. אז מה הדין של אותו אבל? מותר לו לשים את הזיתים בבית הבד או אסור לו? זה פעם משנה לכאורה לא מפרשת מה הדין של אבל. אז באמת, רב שישה, בנו של רב אידי, בגמרא, סובר ש... אסור לו לעשות מלאכה בכל זאת, אפילו שיהיה הפסד. אבל אסור בעשיית מלאכה. לעומת זאת, רבשי חולק. רבשי אומר שהדין של אבל זה כמו הדין של ימי חול המועד שהמשנה מעד מפרשת. או שאחרי שהוא הפך את הזיתים, לפני החג, הוא התכוון לפני החג כבר לסיים ולשים את הזיתים בבית הבד. ואז הראה לו אונס לא עלינו. לא חייב להיות שזה גם לא עלינו. הראה לו איזושהי סיבה שהוא לא היה יכול בסוף לשים את הזיתים בבית הבד, וכבר נכנס יום טוב. עכשיו בכל המועד, אם הוא לא מהר ייקח את כל הזיתים וישים אותם בבית הבד, ויטען עליהם את קורת בית הבד, להכביד עליהם, להוציא מהם שמן, הוא יפסיד הפסד מרובה. או שיטעו פועלים לפני החג, שכר פועלים שיקחו את כל הזיתים וישימו בבית הבד, והם אמרו לו סכום מסוים, בסוף הם העלו את המחיר, והוא לא יכול לשלם להם כזה מחיר גבוה. ועכשיו הגיע ימי חול המועד, והוא רוצה עכשיו מהר לקחת את הזיתים, שכבר הפכו אותם, ואם לא ישים אותם מהר בבית הבד, יהיה פה הפסד גדול, נשים אותם בבית הבד. טוען קורה ראשונה, שם אותם בבית הבד, מכביד עליהם עם הקורה בימי חול המועד, אבל רק פעם ראשונה. ואחר כך, בינתיים שהשמן יסחט מהזיתים במהלך ימי חול המועד, אחרי היום טוב, אז הוא ימשיך את שאר הדברים, מניחה לאחר המועד. כי גם אם יש לזה הפסד מועט, בזה שהוא לא ממשיך את המלאכות של השמן בחול המועד, זה לא כזה הפסד מרובה, לכן לא יתירו לו, אלה דברי רבי יהודה. רבי יוסי מקל ואומר שיכול לעשות כדרכו את שאר המלאכות בימי חול המועד. זולף, שופך את הזיתים בבית הבד, וגומר את הסחיטה גם עם הכבדה של פעם שנייה עם הקורת בית הבד, וגף, הוא אחרי זה מכסה את החביות, וטח אותם בטיט, כדרכו. מה הדין עם האבל? אומרת הגמרא, פתח באבל, והוא לא השלים מה ההלכה, ורק בימי חול המועד סיים במועד ואמר ש... במקום הפסד מותר לטעון את קורת בית הבד בימי חול המועד. אז אמר רב שישה ברדה רבידי, זאת אומרת שהמשנה באמת לא מתירה לאבל אפילו להכביד קורה ראשונה על הזיתים. ורק בימי חול המועד זה מותר. כי דברים המותרים לעשות בימי חול המועד מלאכה כדי שלא יהיה הפסד, אסורים לעשות את זה בימי אבלו, אפילו אם יהיה הפסד. ולכן לא יתירו לאבל רק לימי המועד. רב אשי אמר, התנא של המשנה דיבר בדרך לא מבעיה כאמר, דיינו, לא מבעיה, לא צריך לומר שבימי אבלו אם מותר לעשות מלאכה כדי שלא יהיה הפסד, כי כל האיסור מסיעת מלאכה דמידי רבנן הוא, ושרי לעשות מלאכה במקום הפסד, אלא אפילו בימי חול המועד, די איסור מלאכה בימי חול המועד מדאורייתא הוא. בכל זאת, במקום פסדה, אם הוא לא יעשה את מלאכתו בימי חול המועד, אם יהיה לו הפסד, שרו רבנן, התירו לו לעשות מלאכה באופנים שהמשנה דיברה עליהם. איסור עשיית מלאכה בימי חול המועד אסור מהתורה? אז האמת, שרשי והרשבם ועוד ראשונים נוקטים שכן, זה אסור מהתורה. וככה פוסק הרמ"א. אבל, שולחן ערוך בכמה מקומות, הביאור הלכה בסימן תף קוף למד מפרט אותם שם בסוף, נראה שהוא סובר שאיסור עשיית מלאכה בימי חול המועד זה רק מדרבנן, כמו דעת תוספות ועוד ראשונים. כך כותב הילקוט יוסף. אז אם כן, איך הם יבהרו מה שהגמרא אומרת, שאיסור מלאכה בימי חול המועד זה מדאורייתא? אז תוספות עצמו, שהוא סובר שאיסור עשיית מלאכה בחול המועד הוא רק מדרבנן, הוא במסכת חגיגה דף י"ח, ששם הגמרא מביאה את כל המקור, מאיפה יש צד בכלל לומר שאיסור עשיית מלאכה בימי חול המועד זה מהתורה? שם הוא מביא שכל הפסוקים שם זה לא אומר שאיסור עשיית מלאכה זה מהתורה, אלא זה רק אסמכתא, זה רק יש לזה רמז בתורה. אבל באמת, התקנה לאסור עשיית מלאכה בימי חול המועד זה תקנה מדרבנן. ומה שכתוב כאן מדאורייתא, הכוונה שיש בזה רמז וסמך בתורה. אבל זה לא באמת מדאורייתא, זה לא אסור עשיית מלאכה מהתורה בימי חול המועד. המשמעות, האם זה מדרבנן או מהתורה, זה במקום של ספק. אם זה רק מדרבנן, יתירו, ואם זה מהתורה, יחמירו. מביאה הגמרא, על כל פנים שרב שישה, בנו של רב אידי, אמר שאבל באמת אסור לו לעשות מלאכה, אפילו אם יהיה הפסד. תניא כבתי דרב שישה ברי דרב אידי, באמת יש ברייתא כמו דעתו. ברייתא כותבת, אילו דברים העושים אחרים יכולים לעשות לאבל בימי אבלו. אם היו זיתיו הפוכים במעתן, וכבר נהפכו, ואם הוא לא ישים את זה בבית הבד, יהיה הפסד גדול. אז אחרים טוענים לו את קורת בית הבד, אבל הוא עצמו אסור לו גם במקום הפסד. וכן, כדו פתוח, צריך לחבר את המכסה לכד, לגוף, עם חמר, עם טיט. וכן, פשתנו שם את זה בתוך מים, שורה את זה במשרה של מים, וצריך כבר לעלות את זה מן המשרה, אחרת תהיה פה הפסד. וצמרו לעלות מהסיר, מן היורה, אחרי שהוא נצבע. הוא לא יכול לעשות את זה האבל, אבל אחרים יכולים לעשות את זה בשבילו. וכן, שדה שלו הגיע שצריך להשקוט אותה במים. אחרים, הוא מרביצים שדה, הוא משתגע עונת המים שלו. רבי יהודה אומר, אף זורים לו שדה ניר. שדה שהוא חרש אותה, הוא לא זרה שום דבר. אז לא יתקלקל כאן שום דבר אם לא יזרעו. אבל יהיה הפסד, כי כבר עכשיו זה זמן שאפשר לזרוע. אם לא יזרעו, אז יפסידו, כל מעט כבר יתחיל הגשם, ולא יועיל אחרי זה לזרוע את הזרעים האלה על כל פנים. אז אומר רבי יהודה, זורעים לו אחרים שדה ניר, ושדה העומדת לזריעת פשטן, שאם לא יזרעו עכשיו פשטן, לא יוכלו לזרוע באחר כך פשטן, אז אחרים יכולים לזרוע. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, שדה ניר ושדה העומדת לפשטן, אחרים לא יזרעו לצורך האבל. גם אם יהיה הפסד קטן, שהוא לא יכול לזרוע מה שהוא תכנן לזרוע, אבל הוא יכול לזרוע דברים שאפשר לזרוע גם בשלב מאוחר יותר, בתקופה מאוחרת יותר. אם לא תזרע בעונה הראשונה בבחיר, תזרע בעונה השנייה באפל, וכן שדה פשטן. אם לא תזרע פשטן, כי תעבור עונת זריעת הפשטן, תזרע ממין אחר של זרע, אין בעיה. רבן שמעון בן גמליאל, מקל ואומר, אפילו האבל עצמו, שלכתחילה אסור לו לעשות מלאכה. אבל זיתיו כבר הפוכים במעתן, ואם לא ישים אותם מהר בבית הבד, הם יתקלקלו. אז שמישהו אחר ישים את זה בבית הבד, ואין שם אומן אחר שיודע להוליך אותם לבית הבד, לשים עליהם את הקורה, אלא רק הוא יכול, אז יעשה את זה בצנעה, כמו שמיד נראה. וכן, כדו עומד לגוף, צריך לסתום את הכד. ואין שם אומן שיודע לסתום את הכדים כמוהו, אלא רק הוא, וכן פשתנו לעלות מן המשרה, וצמרו לעלות מן היורה, כמו שהיה מקודם. ואין שם האומן שיודע לעשות את המלאכות האלה, אלא רק האבל עצמו, הוא בעצמו, הרי זה יעשה את המלאכות האלה בצנאה, לפי דעתו של רבן שמעון בן גמליאל. יתר על כן, אמר רבן שמעון בן גמליאל, אפילו לאחרים, אם האבל היה אומן לעשות מלאכות לרבים, וספר, ובלן שמחמם את המרחץ ומשרת שם את האנשים לרבים, והגיע את הרגל ואנשים צריכים עכשיו לרחוץ, להסתפר את כל המלאכות שרק הוא יודע לעשות. אין שם שום אומן שיודע לעשות את המלאכות האלה, אלא רק הוא בעצמו. הרי זה יעשה, כי יש כאן צורך והפסד לרבים. ואפילו שהוא לא יכול לעשות את זה בצינה, התירו לאבל. אבל ההריסים, שזה הסכם בשדה, שהחקלאי שיודע לעבוד בשדה, עושה עם בעל השדה, אומרת, שמע, אני משקיע לך את כל השדה, את כל מה שצריך בשדה, ואני מקבל חצי מהתבוע, מהיבול, שליש, רבע, לפי מה שמסכמים ביניהם, זה נקרא הריסים. וכן החכירין, הסכם חקירה, זה דומה להריסות, רק זה הסכם אחר. החקלאי עושה את כל המלאכות בשדה, הוא אומר לו, תשמע, מה שיגדל מהשדה הזאת, דווקא מהיבול של השדה הזאת עצמה, איך שזה ייראה, לא משנה איך, אתה תקבל סכום מסוים, וכל השאר יהיה בשבילי, בשביל החקלאי, בשביל החכיר, לשחוכר. וכן הקבלנים, שפה מדובר על חקלאי שעובד בקבלנות, הכוונה היא, שהוא מסכם איתו על תשלום. לא אכפת לי מה יצא פה בשדה. אני עושה את מירב ההשתדלות כדי שבאמת יצא פה מהשדה היבול הטוב ביותר, אבל אני את הסכום שלי צריך לקבל, לא משנה לי מה יצא פה בסוף מהיבול. אם הראה לחקלאי הזה אבלות, בכל אחד מההסכמים האלה, הרי אלו לא יעשו בעצמם את המלאכה, אלא האחרים יעשו בשבילם, אבל הם עצמם אסורים. החמרים, פעם היו רגילים להסיע אנשים על גבי חמורים, אז אלה שרגילים להרכיב אנשים על חמורים, או הגמלים שמובילים במדבר על גבי גמלים, והספנים שמובילים במים על בספינות, אם הראה להם חליל האבל, הרי אלו לא יעשו. לא ילכו לזכור את עצמם לאחרים בשביל להסיע אותם בימי האבלות. ואם כבר היו מוחקרים או מוזכרים אצל אחרים לזמן מסוים, למשל, או שנה שלמה הוא מסיע תלמידים למוסדות חינוך, על ידי, על גבי חמור, מה שמדבר פה, כמובן שהם פוסקים דנים לעניין הרכבים של ימינו. בכל אופן, כבר סיכם למשך זמן, ואם הוא לא ילך עכשיו ויסיע את מי שצריך, כמו שהם סיכמו למשך זמן, הוא יפסיד את כל החודש, את כל הזמן שהם סיכמו ביניהם, משהו כבר עבד. הרי אלו יעשו, כי זה הפסד גדול אם הם לא יעשו. וכן, אלה שסוחרים אותם, הסוחרים, הם יכולים להפסיד, אם הם לא יעשו בשבילם, הם כבר סיכמו, סיכמתי איתך שאתה תעשה בשבילי את הנסיעה הזאת. אז אם הוא לא יעשה את הנסיעה, אז מי ששכר יפסיד. לכן תראו, אם זה כבר, אם זה הסכם ארוך, של זמן ארוך. אבל אם הוא רק שכיר ליום אחד, אז לא תראו. כי שכיר אפילו באמצע היום יכול לומר, תשמע, אני חוזר בי, אני רוצה להפסיק לעבוד. אז הוא מקבל את כל מה שהוא עבד, והוא לא חייב להמשיך לעבוד. אז לכן אפילו אם הוא מוזכר בעיר אחרת, ששם לא יודעים בכלל שהוא עבל, אז אין כאן אפילו בעיה של מרית העין, לא יעשה את השכירות, הוא חוזר בו, ואין פה שום הפסד. אם הוא סיכם לתקופה ארוכה, ואם עכשיו חוזר בו, מפסיד את כל התקופה, ואלה ששכרו אותו מפסידים גם, אז התירו. אבל אם הוא שכיר יום, לא התירו. אם הייתה מלאכת אחרים בידו, נתנו לו בגד, אתה צריך לעשות לנו את הבגד הזה עד זמן פלוני. תעשה את זה בזמן שלך. אתה לא חייב לעבוד עכשיו, אתה לא חייב לעבוד שבוע הבא. עד זמן פלוני, נאמר תוך כמה חודשים, אתה צריך להביא לנו את הבגד מוכן. אף על פי שבקיבולת, אפילו שהוא מקבל תשלום על כל המלאכה ולא על לפי הזמן שהוא עובד, לא יעשה. למה? בשביל מה לעשות את זה בימי האבלות? תעשה את זה אחרי האבלות. שואלת הגמרא, מה פירוש אף על פי שבקיבולת אסור? מה, ולא מבעיה שאינה מקיבולת? אז גם אסור? לא צריך לומר שאם זה לא קבלנות, יהיה אסור אדרבה, בדיוק להפך. מתי שהוא קיבל לעשות מלאכה, שהוא צריך תוך זמן של כמה חודשים להביא את הבגד מוכן, בקיבולת, כדידי דם, זה כמו המלאכה שלו, זה תלוי בו. אז ודאי שיש יותר סיבה להחמיר עליו. למה בדיוק עכשיו שתעשה את המלאכה? תעשה את זה אחרי האבלות. מה שאין כן, אם אדם שכיר, זה לא תלוי בו, סוחרים אותו, תשמע, אתה צריך עכשיו לעשות, לעבוד בשביל המזכיר שלך, בשביל הסוחר, מי שסוחר אותו. מקבל לפי עבודה. אז אולי היינו אומרים, תשמע, אם הוא לא יעבוד בימי אבלותו, הוא יפסיד, אז אולי יתירו לו. אדרבה, זה שהוא בקבלנות, זה סיבה שנחמיר עליו. אז מה פירוש שאתה אומר פה, אם הייתה מלאכת אחרים בידו, אף על פי שבקיבולת, מחמירים עליו. אם זה בקיבולת, כל שכן שנחמיר עליו, אם אתה עובד בתור קבלן, למה בדיוק עכשיו לעשות את העבודה? אתה עושה את זה אחרי אבלות. אם הוא שכיר, אתה מחדש, אבל למרות שהוא עובד לפי זמן, אומרים לו, עכשיו אתה עבוד. זה מה שבאמת מתרץ את הגמרא אליהם, מה צריך לגרוס בברייתא, בין אם זה בקיבולת, בין שהוא עובד אצל אחרים, מלאכה שאינה בקיבולת, אבל יש לו מלאכה של אחרים, אומרים לו, תשמע, אתה צריך לעשות בגד, אני משלם לך לפי שעה. בכל זאת אסור לו לעשות את זה בימי אבלותו. לא יעשה. למה? הוא יכול לעשות את זה אחרי האבלות, זה לא הפסד. אם הייתה מלאכתו ביד אחרים, נתן למישהו שיתפור בשבילו בגד, האבל נתן בידי מישהו שהוא לא אבל, שמי שלא אבל יתפור את הבגד בשביל האבל, אז בביתו של האבל לא יעשו, כי יחשדו אנשים שהאבל עוזר לאומן, או שהוא שכר אותו בזמן הזה, אבל אם זה בבית אחר, אם האומן עושה את זה בביתו או במקום אחר, במפעל יעשו, מותר לעשות בשביל האבל מלאכה. מספר את הגמרא, חכם שנקרא מריון, שהיה בנו של רבין, בריידר רבין, וכן אדם חשוב שקראו לו מר, שהיה בריידר רבהכה, בנו של רבהכה, שהיה בנו של רבה, בריידר רבה. הם שניהם, מריון ומר, הבל הוא בשותפות צמד שברים, ההוא גם לדטורה, זה צמד של שברים, בעד הדדה, הם היו חורשים שני השברים יחד. יתראה בי מילתא, במר בריידר רב אחה בריידר רבה. מר נהיה אבל, לא עלינו. בגלל שהוא אבל, הוא פסקי לגמלי, הוא הוציא את השור שלו מהצמד, כי השור שלו, אסור לו להזכיר את השור שלו, שיעשה מלאכה לאחרים בימי אבלותו. אמר רב אשי, למה הוא עושה דבר כזה? הוא הרי אדם גדול, גברא רבה כמר בריידר רב אחה, אביד אחי? ככה יעשה? נעיד שהוא מחמיר על עצמו, דלפסיד עדידי לא חי, שהוא לא, מפסיד, לא, לא חושש שהוא יפסיד, ואפילו שהוא לא יאבד את השדה שלו בימים של האבלות, והוא יפסיד, הוא לא חושש להפסד של עצמו, אלא הוא מחמיר. הרי הוא לא חי לעצמו. השור שלו עובד ביחד עם השור של מריון. עד האחרים לא חייש, הוא לא חושש בשביל השותף שלו שגם יפסיד בגללו, שהוא לא באבלות. והתניא, הרי למדנו ברייתא. אם היו הבהמות שלו, מוזכרים או מוחקרים אצל אחרים, שזה לא נאמר דווקא שהם מוזכרים או מוחקרים אצל אחרים כמו שהסברנו, אלא גם אם הבהמות שלו הוא הזכיר אותם למישהו, או שמישהו חכר את הבהמות שלו מלפני האבלות, הרי אלו יעשו. מותר שהם יישארו בבית מי ששכר או חכר את הבהמות, אז למה מר לקח את הבהמה שלו? הרי זה מותר, וזה גם הפסד של מישהו אחר, למה הוא לא חושש לזה? עונה הגמרא, והוא, מר, הבן של רבחה, בנו של רבה, הסיבה שהוא חשש לקח את השור של עצמו, כי הוא סבר, נכון שזה מותר להזכיר את השור שלי למישהו אחר. אם זה היה מוזכר אצל מישהו אחר, מותר לי להשאיר את זה אצלו. אבל אדם חשוב שאני, אדם חשוב צריך יותר להיזהר מה שהוא עושה, שאנשים לומדים ממנו, ואם הוא מקל, אנשים יבואו להקל עוד יותר. לכן הוא החמיר על עצמו, והוא לא הסכים שהשור שלו יעבוד באותו צמד יחד עם השור של מריון. צריך להחמיר על עצמו, להיזהר יותר בדרכיו, כאדם חשוב, ועד כאן דף י' א'.